הקודש הוא שהרב היה רב הנזיר, רב ציור, הרב דוד הכהן. הוא האורך. הוא לקח את הפנקסים של, או חלק מהפנקסים של הרב, של הרב קוק, ו...
בזמנו של הרב קוק
ובאישורו. בזמנו של הרב קוק ובאישורו, הרב קוק אפילו ראה את, את הדפוס הראשון של הכרך הראשון כמה שבועות לפני שנפטר, והרב הנזיר הסביר לרב קוק שיש שמה שיטה, כנראה להפתעת הרב קוק. כנראה. בסדר? תלוי איך מפרשים פסקה מסוימת במבוא שהרב הנזיר כתב באורות הקודש. בסדר? זה לגבי הכרך הראשון, הרב קוק ראה. כרך ב' ג' הרב קוק כבר לא ראה. הרב הנזיר המשיך באותה שיטה של העריכה. בסדר? כרך ד' הוא כבר יותר מורכב, זה לא הרב הנזיר, זה תלמידים אחרים שעסקו בעריכה של של הספר. בינתיים התחילו לפרסם הפנקסים עצמם. למשל הספר ערפילי תואר, זה פנקס שלם. טוב? למה פרסמו פתאום ערפילי תואר? כי מי שהיא עבדה להכין דוקטורט על הגות הרב קוק, והרב צבי יהודה נתן לה גישה לפנקסים, היא העתיקה את ערפילי תואר. וכמובן שכמו כל דבר טוב, בסוף זה מתגלגל החוצה. בסדר? אז כדי לעצור את הדבר הזה, החליטו לפרסם. אלא מה? מכיוון שעכשיו יש מה שפורסם ומה שהוא עתק, ראו שיש הבדלים.
מה
שהדפיסו הוא לא המקור. בסדר? ואז התחילו הוויכוחים.
מישהו הרשה לעצמו לשנות.
גם הרב הנזיר שינה הרבה פסקאות של לעומת הפנקסים שיש.
אז הוא עשה את זה בעצם
הרב. אבל לפחות הרב קוק אישר.
שאלה טובה, לגבי כרך א' כנראה שכן. אחר כך, בדיוק. אחר כך לא ברור.
אני לא כל כך מבינה, אם אדם כתב משהו, מה מישהו אחר
גם הרב צבי יהודה שינה באורות כמה פסקאות לעומת מה שכתוב בפנקסים.
אבל מה הסיבה? למה לשנות?
כי יש לפעמים, הרב קוק כתב לעצמו ובסגנון שלו, והוא לא התכוון מלכתחילה שהדברים יתפרסמו, ולכן לפעמים יש צורך לעדן ניסוחים
בגלל שלא יפרשו לא נכון?
כדי שלא יפרשו את זה לא נכון, כן? כן? כן?
טוב, אז זה בסדר.
ואני חושב שזה כל עורך עושה את זה, כולל אני.
בסדר, תראה, אם יש ספק, גם תרגום השבעים נדמה לי.
לא, לא, זה לא נשאל תרגום השבעים, לא עד כדי כך, אבל אני אומר, לפעמים דברים נאמרים, ואם מעלים אותם על הכתב, הם הופכים להיות בעייתיים ביותר.
מה אתה לא התכוון שיפרסמו את זה?
יש סיפור נפלא, שהרב צבי יהודה לא רצה שהרב יפרסם את זה, הוא הכיר,
כן,
את,
נכון,
הכיר כמובן
נכון.
את הפנקס, לא רצה שהרב יפרסם את זה, ויש איזשהו מכתב של הרב, שהרב צבי יהודה יצא לחוץ לארץ לבין כספים לישיבה או משהו כזה, והרב כותב לו שלגבי הפנקס הזה, כבר לא יכולתי להתאפק ומסרתי אותו לדפוס, ולחם חם כביום ילקחו, הוא אמר, לא נגעתי.
כן, כמו, כן, כן.
ולמי הכוונה הרב?
הרב קוק עצמו, כן, והרב צבי יהודה עצר את זה.
הרב צבי יהודה עזב את כל המסע שלו, חזר לארץ, ועבר בירושלים בכל מקומות שהיו הספרים, וקנה את הכל כדי שזה לא יהיה
למכירה.
כל הסיפור הזה נראה מוזר, הרי הרב זה כתבי הרב, זה שלו, אז איך הבן יכול לעשות לו?
כי שוב, כשאדם כותב לעצמו דברים, הוא לא מתכוון בהכרח שיום אחד זה יתגלגל ב...
אבל הוא פרסם,
לא,
לא, לא, הרב לא פרסם.
לא, לא.
יש כמה מאמרים שהרב ערך אותם.
כן, יש הרבה מאמרים, דווקא מאוד מעניין לראות את ההתפתחות המחשבתית של הרב. הוא לא נולד ב-1904, בניגוד למה שאנשים מסוימים רוצים לטעון היום. מתברר כשהוא הגיע ליפו, הוא כבר היה, הוא לא היה תינוק, אז... אז יש כמה מאמרים בתקופה שלפני הגעתו לארץ, כן?
שערים שלמים.
אבל הוא כן. גם היה בגישה אחרת
לכן אני אומר. לכן היום יש שאומרים שכל דבר שנכתב לפני 1904 אסור לעיין בו אפילו. בסדר? טוב, לא יודע ממה אנשים האלה חוששים, אבל...
לאדם מותר לו לשנות עם השנים, בלי להגיד שזה נורא והיום.
זה את אומרת, אצלם זה נורא והיום. אצלם זה נורא והיום. אנחנו לא בשנת 5780, אלא אנחנו בשנת 116.
זה כמו שכל הזמן אומרים שהרב קוק...
כי בריאת העולם זה העלייה של הרב קוק ליפו כידוע. פחות או יותר. בסדר, נו, מה לעשות?
לא, אומרים, הרב קוק היה נגד העלייה להר הבית, הוא גם היה נגד מתן...
טוב, לא, לא, בסדר, בסדר, שוב.
בבחירות לנשים. היום הוא היה מתנגד לבחירות לנשים?
שוב, כפי שמניתו היום, היה קל מאוד לדובב את המתים ולהכניס בפה שלהם כל מיני אמירות.
אבל מצטטים אותו.
ובצדק מצטטים אותו.
זה לא בצדק, הוא לא הרב של הדור שלנו.
שוב, את מבלבלת בין שתי סוגיות. כמו שמצטטים את הרש"י והרמב״ם ועוד אחרים, וחשוב לדעת מה הם אמרו.
יש. כל דור עם המנהיגות שלו.
שוב, זאת לא השאלה. זאת לא השאלה, בסדר? אז יש, אכן יש בספרים של הרב קוק, יש שכבות של עריכה, כן? והיום שכמעט כל הפנקסים פורסמו, אז אפשר לראות את ההבדלים, וכמובן שזה פרנס את האקדמיה לשנים. כדי לנסות להסביר מדוע ואיך יכול להיות וכולי, בסדר, כל אלה שאלות, אני אומר, כעיקרון מותר לאורך לשנות אם הוא חש שיש כאן משהו שאף אחד לא יבין מחוץ לקונטקסט שהדברים או נכתבו או נאמרו, כדי להימנע מפולמוסים מיותרים לחלוטין לפעמים, בסדר. זה הנושא, בסדר? אפרופו מה שסיפרת, יש את הסיפור הידוע שבשנה האחרונה לחיים של הרב צבי יהודה, שהיה כבר, בוא נגיד את זה ככה, מדורדר ביותר, לא רצה להגיע לישיבה ביום העצמאות, וניסו כל ראשי הישיבה לשכנע אותו, לא עזר שום דבר. עד שמניתו הגיע, זה כבר היה מאוחר מאוד בלילה, נכנס לחדרו של הרב צבי יהודה, דיברו, אחרי כמה דקות הרב צבי יהודה פתח את הדלת וביקש שיכינו את המכונית כדי שייסע לישיבה. ובחדר הקטן, מי שהכיר את הדירה הקטנה, בחדר הקטן ישבו עוד ראשי הישיבה. רב צבי יהודה יוצא, הם שואלים אותו מה גרם לכבודו לשנות את דעתו, וכך הוא אמר להם, כשתלמיד חכם אמיתי מבקש, לא מספר. ויצא עם מניתו.
לא נעים.
לא נעים, זה אומר בדיוק מה רב צבי יהודה חשב על ראשי הישיבה.
כן.
כן. כן, כן, זה מה שהוא אמר להם. זה מה שהוא אמר להם. כשתלמיד חכם אמיתי מבקש, לא מסרבים. לכן אני אומר, היה מתח כל הזמן עם הנהלת הישיבה. בהרבה הרבה נושאים. גם תוכנית הלימודים, שהם עשו את הכל כדי לא לממש את התוכנית של הרב קוק עצמו, והצליחו. גם כן, זה היה חלק מהמתח. הדברים היו נראים אחרת אם היו מממשים אפילו חלק מהתוכנית, מה שהרב קוק מתאר בספר קטן, אורות התורה. שם יש בהתחלה, יש את הנאום שלו לחנוכת הישיבה, ושם יש את התוכנית שהוא אומר שכל תלמיד חכם היום חייב להכיר. טוב, נחזור לענייננו. איפה אנחנו? אנחנו ברחוב אשר 3.
357.
לא, אנחנו לא ברחוב אשר 3, אנחנו ברחוב אשר 3, כן, לא, בסדר. אז אנחנו ב-357. אני חושב בפסקה, לא? החדשה. כן, בסדר? דווקא אני, מה רציתי להגיד? לגבי מה שדיברנו שבוע שעבר לגבי העליונות של המסורת בכל מקום, ראיתי דווקא בקשר למחלוקת הידועה בראש השנה, מה לתקוע, שהיו שני מנהגים כנראה בישיבות בבבל, שברים או תבועה. שם יש את הפסק של רבי אבאו בגמרא, כן? במסכת ראש השנה, עם הסיפור של התשרת, כן? גם וגם. קראים ניצלו את המחלוקת הזו בתקופת הגאונים כדי לנגח אותם. הנה, אתם מדברים כל הזמן מסורת, מסורת, מסורת. דברים הפשוטים אתם לא יודעים, כן? מחלוקות בכל מקום. כותב רב הגאון בתשובות שלו, שלא היה ולא נברא. מעולם לא הייתה מחלוקת בנושא. תמיד ידעו שזה תשרת. ואם יש לך בעיה בפרשנות הפסוקים, אז זה בעיה בפרשנות הפסוקים. אבל מה שקובע זה המסורת מקדמת דנה. זה מאוד מעניין. מאוד מעניין. זה בניגוד מוחלט, הרמב״ם אחר כך חולק עליו לגמרי, כי הרמב״ם במשנה תורה אומר שהייתה מחלוקת ולא ידוע, אבל רב הגאון דוחה את זה על הסף ומעמיד את המסורת בעל פה מעל הכל. אתה יכול להביא כל הוכחה שאתה רוצה, כל דרש כזה, כל שום דבר לא יעזור. יש מסורת. וזה מאוד מזכיר את הגישה של התוספות. אז זה לא סוד שהמנהג האשכנזי, הצרפתי, לא מסתדר בלשון המעטה עם דברי הגמרא בתלמוד בבלי. כמעט בכל נקודה. אחד מהדברים העיקריים בפירוש התוספות זה לנסות ליישב. כן? איך יכול להיות שאנחנו מרשים לעצמנו לומר קריאת שמע בערב שעוד אור גדול בחוץ נגד דברי הגמרא? מתרץ מה שמתרץ, אבל אם שמים לב, התירוץ הוא לא כדי לקעקע את המנהג אלא כדי להצדיק אותו. זאת אומרת, המנהג קובע והמנהג זה המסורת בעל פה. ואם יש סתירה, אז יש סתירה, אף אחד לא מת מזה. אבל יש עליונות מוחלטת למנהג, כי המנהג זה המסורת בעל פה. כמובן שאפשר לבוא ולשאול איך יכול להיות אם כך שיש כמה מנהגים, בסדר? אבל קודם כל העיקרון הזה, המנהג עולה על כל דבר. טוב, נחזור לענייננו. אחרי שמניטו הסביר קצת את הטעות הפדגוגית שבדור אנוש, כן? שהם במקום לדבר תורה התחילו להמציא איזשהו, איך הוא אמר, דגם מוקטן, ארזץ, כן? תחליף, כי הם חשבו שהציבור שלהם לא, 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 לא יוכל להבין אותם אם הם מדברים על הדברים האמיתיים, כן? אז כאן הוא עכשיו מביא את דברי המהר"ל לגבי הלימוד האמיתי, ומה זה, מה זה באמת הנושא הזה. אז הוא אומר כאן, המהר"ל מביא מקור שני לקביעתו שלימוד הליבה דאמת מחייב קודם כל ענווה, פשיטות וקניין מידות מוסריות. זה לא עניין של חריפות השכל, או לא רק, אלא זה קודם כל עניין של הגישה. איך אתה ניגש לדברים האלה? האם מתוך רצון להכיר מי הוא בורא העולם? מי אמר והיה העולם? או שבסופו של דבר זה הופך אצלך לתענוג ה... אולטימטיבי, כי אתה, מה שמושך אותך זה הרצון למעשה שהוא שלך, ליהנות, כן? לא, זה נקרא הגישה של אחד מגדולי הפילוסופים היוונים, שהיום לא מדביקים לו כל מיני דברים שהוא מעולם לא אמר אותם, אפיקורס. הוא דאג, הוא דגל, סליחה, בהנאה השכלית התבונית. לא בדברים החומריים, אלא מבחינתו זה פסגת האדם. כן? אבל זה מתוך עצמך, כי זה ממלא אותך, כן? עונג, שמחה וכו', כן? גישה שחז"ל דחו על הסף. בעיקר חז"ל מתווכחים עם שתי גישות בגמרא. הסטויה בצד אחד ואפיקורס בצד השני. עם הסטויה יש להם, נגיד ככה, בעיה עקרונית במישור המוסרי הערכי. אפיקורוס יש להם כבוד, אבל הם שמים מיד את הדגש על כך שיש כאן טעות טוטלית בהבנת מה זה תורה. תורה זה גילוי הרצון של ריבונו של עולם. זה לא החוכמה העילאית שהאדם ימציא. וכאשר אתה ניגש ללימוד התורה, לעיסוק בתורה, אתה חייב להיות קודם כל בעל מידות מוסריות, לא שכל חריף. בסדר? אז הוא מביא כאן את הדברים האלה. ואמר רבי הושעיה, למה נמשלו דברי תורה בשלושה משקין האלו? איזה? כמים, כיין וכחלב. זה מה שאנחנו מוצאים בכמה וכמה פסוקים. ואחר כך גם כן בכמה וכמה מדרשים. כן? דכתיב. לגבי המים, זה הפסוק שכולנו מכירים, כן? הוי כל צמא לכו למים. וכתיב, ולכו שיבו בלא כסף ובלא מחיר יין וחלב. מה מיוחד בשלושת המשקים האלה? לומר לך, מה שלושה מיני משקים הללו? אין מתקיימים אלא בפחות שבכלים. אף דברי תורה אין מתקיימים אלא במי שדעתו שפלה עליו. יש את הסיפור הידוע עם בת הקיסר, מי זה היה שם? לא זוכר מי זה היה. שהיא אמרה מי זה היה? רבי כלשהו שהיה מכוער. הכתוב. נו, בסדר. יש את הסיפור כאן. טוב. הנה, כן, 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 כן. אז אנחנו נקרא את ההמשך. מה צריך לשבור את הראש? אף דברי התורה אין מתקיימים אלא במי שדעתו שפלה עליו. והיינו דאמרה לברטה לקיסר, לרבי יהושע בן חנינה. היא חוכמה מפוארה בכלי מכוער. איך יכול להיות? תראה את החנינה. לא יכול להיות, זה לא מסתדר. אמר לביתי, אביך, הקיסר, במה הראה מה חמרה? במה הוא שומר את היין שלו? אמרה לי, בבנה דה פחמה, אז היו חוויות פשוטות, לא צריך דברים, כן. אמר, כולי אלמה בבנה דה פחה, ואוויר בבנה דה פחה, ומה זה כולם עושים, גם הקיסר עושה את זה? לא יכול להיות. זהב, זה מתאים לו, לא, פחות מזה, מה? אמרה לי, במה אני אומר? אמר לה, כגון, אתון, לחשיבתו רמו במנה דקספה ודאבה, והנה, קחי חבית של כסף או של זהב, שימי שם את היין. אז לה, לא, רמי לחמרי במנה דאבה וכספה, היא עשתה. תקיף, יחמיץ. אמר לה לברטה, מה נאמר לך? הקיסר שואל את הבת שלו, נו, מי אמר לך את השטות הזו? אחי אמרה לרבי יהושע בן חנינה. אמר לה, מה אמרת לאחי? למה? אמר לה, כי איך היא אמרה לי, היא אחה אמרה לה, והעיקד שפירה וגמרה. היא אבו סנות ואבו גמרה. נו, מה היא אמרה לי? דברים לא נחמדים, לא? מה... אני דיברתי אליה בדיוק כמו שהיא דיברה אליי. אין לי שום סיבה כאשר מדברים אליי ככה, לדבר אחרת, כן? אז שאל אותו הקיסר, כי איך ידע, אמרה לי, היא אחי אמרה לה, זה מה שהוא ענה לה, ואיקה דשפרי וגמירה, נו, יש אנשים שיכולים להיות יפים והם חכמים, יש אנשים שיכולים להיות מכוערים, והם בכל זאת הם חכמים, מה הקשר בין הדברים? להפך, אם הם היו יותר מכוערים, הם עוד יהיו עוד יותר חכמים, אומר, כן? טוב, נו. זה הסיפור. אבל מה שהמהר"ל רוצה שאנחנו כמובן נשים לב בסיפור הזה, שבניגוד לדעה גם כן של כמה וכמה זרמים בפילוסופיה, החוכמה, קרי החיפוש אחרי האמת, אינו קשור בהכרח לצד האסתטי של הדברים. כאשר היוונים זיהו בין הטוב, היפה והאמת, סליחה, אנחנו לא מקבלים את הדעה הזאת, זה לא הגישה שלנו. זה לא עניין של אסתטיקה. זה לא עניין של חריפות השכל. זה עניין של המידות. הטוב זה לא, זה לא היפה. כן? ולכן כאן יש מחלוקת יסודית. אין שום אפשרות לגשר על פני המחלוקת הזאת. וגם זה מסביר, במידה מסוימת, את היחס הלא כל כך ברור של חז"ל לאסתטיקה. האם זה דבר חיובי או לא? אפשר למצוא דעות לכאן, אפשר למצוא דעות בכיוון השני בדיוק. זה אף פעם לא חד משמעי. לא חד משמעי. כן? הוויכוח
על אסתר, אם היא הייתה באמת מאוד יפה או...
לא, אין מחלוקת שמה, לא, לא, שמה כולם מסכימים להגיד שהיא לא הייתה ממש...
זה
היה
מחלוקת, זה היה מחלוקת.
כן, כן, אבל לא...
מתווכחים על המראה האסתטי
שלהם. לא, כי רוצים, בדיוק, זה הגישה של חז"ל, לפי הפסוקים היא אמורה להיות יפה, לא? כן, אבל חז"ל לא רוצים שאנחנו ניקח את זה כקריטריון לטוב. ולכן הם מחפשים כל רמז כדי להגיד ש...
התורה דואגת לציין על אמהות שחלקן שיהיו יפות.
כן, אבל חז"ל רוצים להבין שיפות זה שווה מידות מוסריות, קודם כל. ולא המראה החיצוני, כן? זה לא...
אבל בחורי ישיבה מחפשים את הדבר הראשון יפה.
נו, אז מה?
מה ההוכחה? זה לא ההוכחה. עדיין מחפשים יפה. בסדר. אז אני לא יודעת, לא למדו.
אף אחד לא אמר שאם בנוסף היא יפה...
מזיק.
יהיה
יפה ושיהיה לה כסף.
זה המחלוקת בין בית שמאי ובית הלל בגמרא. בדיוק. איך אפשר להגיד דברים כאלה על... וזה באמת... זה מאפיין את הגישה האמביוולנטית קצת של חז"ל לגבי הנושא הזה. כן? שקר החן והבל היופי. זה רק בכתובים. ברור שהוא משפיע, אבל השאלה, שוב, וזה גם קשור לחברה המודרנית כמובן, פוסט מודרנית עוד יותר כנראה, שעל מה שמים את הדגש? זה ברור שהיום יש נטייה לשים את הדגש על המראה החיצוני. ואי אפשר בצד שני להתעלם מזה, כי מה אתה פוגש במבט ראשון? זה המראה החיצוני.
אפילו אסתטיקה במדע.
באיזה מובן?
מה שנוסחאות יהיו, שהתורה תהיה אסתטית. שיהיה מבנה
הרמוני,
או לא רק...
לא, כי זה... טוב, זה לא אסתטיקה, זה בעיקר... אם זה מסובך, זה לא יכול להיות אמת. זה חייב להיות פשוט. זה פשוט, זה...
יהיה קל להבין את זה.
לא, זה...
לא מבטיח.
קל להבין, קל להבין זה סיפור אחר, אבל תמיד יש, נותנים מעדפה לתיאוריה שהיא פשוטה, שעושה שימוש בפחות.
יש פה איזושהי הנחת יסוד שאסתטיקה...
לא, לא.
שאסתטיקה או הרמוניה היא בבסיס המבנה של העולם.
לא, הפשיטות, הפשיטות. הדברים הם פשוטים, לא מורכבים, אם אני משתמש ב...
גם אם אתה לוקח את זה ככה, שפשיטות
הוא שם. יכול להיות, אבל אני חושב שזה יותר בכיוון של המהר"ל. דברים פשוטים, לא מורכבים. לא מורכבים במובן הזה ש... טלאי על טלאי ועוד עושים שימוש בכל מיני דברים כדי להסביר דבר שאפשר להסביר בצורה פשוטה. בסדר, זה די כבר כמה מאות שנים ככה. מאז המהפכה של קופרניקוס, פחות או יותר. בסדר. האם זה קשור לאסתטיקה? לא יודע. יכול להיות. אבל מבחינת הגישה המוסרית כאן זה ברור. לא, סתם, אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בה. זה לא אומר שהקנקן הוא לא חשוב גם. ויש לנו גם את המשנה בפרקי אבות, כן, המהלך בדרך ואומר מה נאה אילן זה, מה נאה אילן זה.
יש משנת המאפשנה, כלים נאים.
כן, גם כן, לא אני אומר, זה... כן? טוב. האמירה של בת הקיסר, איך חוכמה מפוארה בכלי מכוער, דורשת הסבר. היופי שייך לעולם הזה. אסתטיקת הדברים שייכת לחיצוניות. אם אני כל הזמן עסוק בחיצוניות, במראה הדברים, אין לי פנאי לעסוק בחוכמה אמיתית התורה, שהיא מופשטת לגמרי מעל כל תמונה, שאינה שייכת לעולם הזה. זו הטענה העיקרית של המהר"ל. אם אני מתאחד לגמרי עם העולם הזה, אין לי יכול להתעלות במדרגת התורה כלל וכלל. רבי יהושע בן חנינא, שהיה מכוער, רוצה לומר שהוא היה מנותק מהעולם הזה, והיה יכול להתפנות להכרת התורה. מה?
אז יש פה איזושהי תפיסה שגם טיפה הנוצרית, שיש צורך בפיצול הזה.
לא, למה?
כי מה שהוא אומר, כשאם אתה עוסק ביופי, אם יש לך את היופי, אתה עסוק ביופי, אתה לא מגיע לאמת.
אם אתה עסוק רק ביופי החיצוני, אתה לא תגיע לאיזשהו מקום. כן.
ברור, השאלה אם גם...
לא, זה מה שאני חושב... מניטו היה אומר לגבי ההבדל בין בית כנסת ובין קתדרלה.
הוא אומר
הפורש,
שבית
כנסת
זה מקום שאתה יכול להיות בו בשלום, ובית כנסת זה מקום שאתה יכול להיות בו בשלום.
מה?
תמשיך עם הקתדרלה, זה מעניין.
קתדרלה מבחינה ארכיטקטונית, מבחינת כל מיני דברים, לכאורה זה מרשים וזה. יהודים תמיד בנו דברים מצ'ופקים, לא? שטיבלך, כן? פחות או יותר שזה... אבל יש יופי אחר, מסוג אחר.
בגלל זה אסור להיכנס גם, כי היופי יכול להשפיע.
אסור להיכנס מכל מיני סיבות, כן.
בית המקדש היה מאוד יפה.
בית המקדש היה... כן, כן. היה פשוט בסופו של דבר, מה היה כל כך בבית המקדש?
זהב.
בואי, קצת. קצת, לא מדבר על הורדוס, מה שהוא עשה. במדים, זה לא מי יודע מה, מה? 20 אמר, פתח אחד, 20 אמר, מה? כל קתדרלה זה יותר.
קח את כיפת הסלע, כמו שהיא...
כן.
תכפיל בשניים, זה המימדים.
למה בשניים?
לא, אחד וחצי.
מה, בקושי, כן. לא, בסדר, זה לא... לעומת מה שאז ידעו לבנות וזה, זה לא... לא מי יודע. זה שאנחנו מתפארים ואומרים שמי שלא ראה, זה... בסדר, נו. אני בטוח ש... שבע פלאים של פלאי העולם...
אבל עוד פעם, מה זאת מפסקה הזאת? זה בעניין לא הייתה מישהו. זאת אומרת, היה יכול להתפנות להכרת התורה בגלל שהוא היה מנותק מהעולם הזה, בגלל שהוא היה מכוח.
כן.
אז זה כן יש פה ניתוק. הכרחי כביכול.
יש צורך בניתוק כדי להגיע למדרגה של תורה. התורה לא שייכת לעולם הזה.
לא בשמיים
היא,
ולא
בגלל הים.
גם האסתטיקה לא חשובה.
האסתטיקה היא לא התנאי
ללימוד. להפך, איתה היא מפריעה,
אז יוצאת... היא עלולה אכן להפריע בדרך, כי פתאום אני נתפס למשהו שהוא לא הדבר. יש כל מיני מכשולים בדרך.
פתאום איזה גישה
מכיוון שזה גישה, גישה מורכבת כזאת, אי אפשר לתת תשובה חד משמעית לדברים האלה. צריך לדעת שיש סכנות בדרך, יש דברים שעלולים באמת להפריע, ולא רק להפריע, אלא למנוע התקדמות, מכיוון שאז אנחנו נעצרים במקום, ועוסקים בדבר בדבר הזה ולא וזה מונע מאיתנו להמשיך הלאה.
אני לא מבינה איך
מה
התורה אתה מגיע אותה כגילוי רצון השם בעולם.
כן.
וכאן אתה אומר רוצה לומר שהוא היה מנותק מן העולם הזה.
כן, נכון, כי הרצון הזה הוא לא חלק מהעולם הזה. הוא לא חלק מהצד הטבעי שיש בעולם הזה. הוא מעל. אבל
העבודה שלנו היא בעולם הזה.
מה?
העבודה האמיתית היא בעולם הזה.
העבודה היא בעולם הזה, כן, אבל אין סתירה בדברים האלה.
איך אתה מחבר את זה?
איך אני מחבר? אתמול אמרנו כולנו פסוק, על האלוהים בתרועה, השם בכל שופר. זה ההבדל. תרועה זה דבר טבעי. זה החיצוניות. כל שופר זה משהו, זה הפנימי. אבל כדי לגלות את הפנימי, אני צריך לדעת שיש משהו מעבר. אבל יש הרבה אנשים שיסתפקו בצד הטבעי. החיצוניות של הדברים תופסת. אז השאלה כמה, איזה נפח היא תופסת. אם היא תופסת את כל הנפח, ברור שאנחנו תקועים שם. אם מצמצמים את הנפח הזה, אז עכשיו יש אפשרות לשמוע גם כן, מעבר לתרועה הטבעית, שיש משהו, יש קול, יש דיבור, וזה מדרגה אחרת, זה לא מדרגת האלוקים, זה מדרגת שם הוויה. השאלה מה אני עושה עם הדברים האלה. יש אצל הרמה מפנו, אמירה מאוד מעניינת. הוא אומר שאם אנחנו לוקחים את המילוי של המילה דין, מה זה המילוי? דלת זה למד תו, כן? יוד וו דלת, נון וו נון, כן? זה אותיות המילוי. אז מגיעים לגמטריה של מלכות. אפשר לבדוק, זה נכון, בדקתי.
לא,
לא, חשבתי ש...
זה נסביר למי שלא מבין.
את כותבת את המילה, את כותבת את המילה דין, דלת יוד נון, כן? דלת זה דלת, זה דלת למד תו, כן? אז למד תו זה המילוי, זה נקרא מילוי, זה לא, זה נקרא מילוי, מה? בסדר? סך הכל זה, סך הכל בגמטריה זה שווה מלכות. טוב, מה הרעיון? מה הרעיון? הרעיון הוא הרעיון הבא. ראש השנה, יום דין. מה אנחנו עושים בראש השנה? ממליכים את הקדוש ברוך הוא עלינו. זאת אומרת, אנחנו רוצים לגלות את המלכות שלו. כן? זאת אומרת, מה שיש בתוך הדין, אם מתעלים, מגלים את המלכות.
אם מה עושים? מתעלים?
כן.
מתעלים.
אז זה, 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 זה העבודה של ראש השנה. על ידי המלאכת הקדוש ברוך הוא עלינו, אנחנו למעשה ממתיקים את הדין, מבטלים אותו. וזה מה שמבלבל את השטן.
אבל
למה? כי השטן, תפקידו, לשוט בארץ.
לחפש, חיצוני.
לא, 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 לא חיצוני. אומר מנישהו, תפקיד השטן זה לגלות את הפער בין האמת ובין המציאות. והוא מדווח. והוא מדווח. לא מתוך רצון רע, אלא פשוט זה התפקיד שלו. מוסר דוח שנתי, הם אומרים כך וכך, ובמציאות זה כך וכך. כן? ועדת ביקורת. פרקליטות. אפשר עוד כל מיני... בסדר. פתאום בא השטן לפני בית דין של מעלה, מוסר את הדיווח שלו, ובמקביל מה ישראל עושים? לא. ממליכים את ריבונו של עולם. אומרים לו, הדין זה הוא, כי הוא אומר אמת. כל מה שהוא אומר זה אמת, זה לא סתם, כן? יש משהו מעבר לזה. זה אתה. וזה מבלבל אותו, הוא בא עם הדיווח שלו ופתאום מתברר שבמקביל יש טקס אחר של המלאכה. וזה מה שהוא רוצה להסביר. ולכן על ידי הגילוי של התוכן הפנימי של הדין, שזה המלאכה, המלכות, אנחנו מבטלים למעשה את רוע הגזר. למה הזכרנו את זה? לא, אבל לפני...
התחלנו עם אסתטיקה.
כן, זהו.
תנועה, שופר,
סוניות. כן. טוב, לא זוכר למה, אבל יש סיבה. טוב, לא משנה. התורה היא לא מהעולם הזה. ולכן צריך להשאיר איזשהו נפח. זה הרעיון הבסיסי, כן? אז הוא אומר כאן, יש מדרגות שונות של הכרת התורה. תורה מבחינת מים, תורה מבחינת יין, ותורה מבחינת חלב. המשותף לכל המדרגות האלו, הוא שהתורה מתקיימת ערברה, אם הכלי המחזיק אותה הוא כלי פשוט. למשל, כלי חרס היכול להישבר בקלות מתאים לתורה. כן? טוב. כאן יש...
לא קיבלתי תשובה, מה זה יין וחלב?
מה זה יין וחלב? זה מדרגות של התורה. עוד מעט...
תגיע לזה?
קצת. השואלים כאן, התורה גם נמשלת לדבש. מדוע המהר"ל אינו מזכיר השוואה זו? תשובה, המהר"ל מתייחס תמיד לעולמות התחתונים. עשייה, יצירה ובריאה. ולא לעולמות עליונים יותר. ולכן, הוא מזכיר רק שלוש השוואות. המהר"ל מתייחס לשלוש המדרגות התחתונות של הנשמה, נפש, רוח ונשמה. הוא אינו מתייחס למדרגה החיה או היחידה. רגילים לומר שתורת המהר"ל מתייחסת לנגלה של הנסתר, זה גם בא לידי ביטוי כאן, כאשר הוא בוחר דווקא בציטוט דברי רבי הושעיה. זו התשובה על השאלה שלך.
לא, לא
שאלתי
למה רק מים.
לא, אבל כאן יש לך את ההגבלה. יש לך את ההגבלה. כן. כן? עשייה, יצירה ובריאה.
אז גם כאן המים...
זה המדרגות השונות. טוב, מדרגה אחת אנחנו מכירים יותר, נכנס יין. יצא סוד, כן, בסדר. אבל זה... זה רק אחד מהמדרגות כאן, מדרגות כאן. מניתו, מרחיב קצת את הדיבור על הנושא הזה. כן, 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 כן. שהוא מדבר קצת, אבל זה לא, לא, לא הרבה יותר מפורט, כי זה כבר דברים ששייכים לסוד, אז לא תמצאו הרבה. 217. הוא מסביר את המדרש. שהוא מסביר את המדרש שמתייחס להחלפת הדברים בין אברהם ומלכי צדק שהוציא לחם ויין, כן? אז שמה בסוף, איפה זה? הוא מביא את המדרש בראשית רבה, רבי אבא בר כהנא אמר, כל יין שכתוב בתורה עושה רושם חוץ מזה. אמר רבי לוי, אף זה לא יצאנו מידו, שמשם קרא עליו ועבדו ועינו אותם 400 שנה. אז אני תו מסביר את הביטוי כאן, מה זה עושה רושם. כן, כל יין כזה עושה רושם. וכך הוא אומר, בסיפור של לוט גם כן, כן? יש תוצאה, אמון ומואב. דוגמה נוספת היא היין של בני אהרון, נדב ואביהו. לפי הדעה אומרת שהם היו שטויי יין כאשר הם הקריבו את זרה. אבל כאן, במפגש בין אברהם ומלכי צדק, ישנו חידוש. חוץ מזה, אומר המדרש. כאן ישנו דווקא מקרה חיובי. היין של מלכי צדק היה כשר, ולא היין נסך, כי הוא כהן לעליון ולא כהן לעבודה זרה. וכו'. אז זה מסביר עוד כמה דברים. ואז הוא מתייחס קצת למדרגות האלה. מה הכוונה כאן בדברים האלה, כן? היין, עניין היין קשור לחוכמה, נכנס יין ויצא סוד. זה נכון לגבי נוח, זה נכון לגבי לוט, וזה נכון לגבי בני אהרון. לפי הפשט הביאו בני אהרון את זרה אשר לא ציווה השם. השאיפה שלהם, לפי המדרש, הייתה להחליף את משה ואהרון. הם אמרו, מתי ימותו זקנים אלה? מתגלים אצלם קוצר רוח והתלהבות דתית מעין אקסטזה. הבעיה איננה בעצם ההתלהבות, כי היא יכולה להיות קשרה, היא יכולה להיות מעשה טוב. אולם זה בתנאי שהתורה תבקש זאת. מכיוון שהתורה איננה ביקשה זאת, זה הפך להיות חטא. וכולי, הוא כאן אחר כך קצת מרחיב את הדברים, אבל... היסוד זה מה שהוא אומר במשפט הקצר כאן. יש מדרגות של לימוד התורה, של הכרת התורה. כן? אז אנחנו רגילים לנגלה ונסתר. בסדר. אז כאן הוא אומר שלא. יש תורה של עולם העשייה, יש תורה של עולם היצירה, ויש תורה של עולם הבריאה. וגם עוד מדרגות עליונות יותר. והמשל הוא אחד מהמשקים האלה בכל אחד מכל המדרגות האלה. אז אומר כאן רבי אליעזר אומר, מה שלושה משקים הללו נפסלים בהיסח הדעת? אף דברי תורה משתכרים בהיסח הדעת עצמם. צריך לקנות את התורה, היא לא עוברת בירושה. צריך לקנות אותה ואפשר לאבד אותה, מדוע? מפני שהיא אינה טבעית לאדם. הנה. גם לא לאיש מישראל. אז זה ברור שכאן מניטו חולק על כל אלה שאומרים שהתורה זה דבר טבעי ליהודי. זה ממש לא. זה מידה מסוימת, מי שאומר שהתורה היא טבעית ליהודי, הופך את התורה לדבר אחר ממה שהיא באמת.
אבל מדבר על קניין תורה,
אמרו
נשמע
דרכי,
זה ברור
שזה
לא פשוט.
אז יש קניין, זה לא
טבעי. כן, אבל יש הרבה אנשים שטוענים היום שהתורה
זה
דבר.
למרות הקניין זה טבעי?
למרות שיש צורך
בין קניין זה טבעי?
לא יודע, צריך לשאול אותה. אבל הם אוהבים את להשתמש בביטוי הזה. כאילו, קצת אפשר אולי להסביר את העמדה שלהם ככה. מכיוון שיש התאמה בין ישראל ובין התורה, מה שהמהר"ל מסביר בהרבה מקומות, אז כאילו זה הופך להיות טבעי. אבל זה לא טבעי.
האם התורה
היא
לא רק דרך חיים?
לא, ממש לא. ממש לא, זו הגישה הצדוקית. תורה זה גילוי רצון השם. תורה זה לא שולחן ארוך. ולכן יש לנו את הביטוי הזה, תורה ומצוות. אחרת בשביל מה התורה הביטוי הזה? מה ההבדל? אז התורה לא שייכת לעולם הזה. באותה מידה, ישראל לא שייך לעולם הזה. אנחנו לא חלק ממשפחת האדמה. אנחנו על האדמה. זה לא אותו דבר. אז במובן הזה יש התאמה מלאה. זה מה שהמהר"ל מסביר בכל מקום. אבל שלא מדייקים בדברי המהר"ל, אז בסוף אומרים ש... כל יהודי באשר הוא יהודי, הדבר הראשון שרוצה לעשות זה לקיים מצווה כזו או אחר. לא בדיוק.
אז למה יש תורה גם רק בשביל ללמוד?
לא, יש תורה כדי לדעת מה רוצה הקדוש ברוך הוא מאיתנו.
התחלנו את השיעור.
מה? בזה
התחלנו את השיעור.
לא, כי זה הדבר המרכזי, מה לעשות? אם אנחנו רוצים להיות השותפים שלו, אז צריך לדעת מה הוא רוצה. והשאלה המשנית, ולא משנית כל כך, היא מדוע הוא דווקא רוצה מאיתנו.
מה
המריחה
מה
המריחה
מה
המריחה
מה
המריחה
מה
לא יודע, מה זה העם הנבחר. כן? למה? אז הטעות היא כאן להפוך את התורה ל... שוב, אני חוזר לאותו ביטוי, חוכמה אילאית, אבל היא טבעית בסוף, למטו של דבר. כן?
השאלה שמטרידה אותי זה לא למה דווקא אנחנו, אלא...
למה לא הם?
כתוב בפרשה, קראנו את זה עכשיו, שגילוי רצון השם בעולם, לפי מה שאני מבינה
ממנו,
זה להיות מוסריים.
כן.
והתורה, המצוות,
כן.
שהן דברים מעשיים,
כן.
אמורים להוביל אותנו לייעוד הזה של
לא.
להיות מוסריים.
לא. ממש לא.
למה? אז בשביל מה
המצוות
אם לא בשביל?
כדי להגיע לקדושה. צריך קודם כל להיות מוסרי, והמוסר הזה נלמד במדרגה אחרת, דרך ארץ. יש מדרגות בדרך ארץ. יש מדרגה אוניברסלית. דחקא דהרה זה נקרא בגמרא. הביטוי בכוונה בארמית, כן. כי זה משהו אוניברסלי.
איך?
דרך ארץ לומדים מ... לא, דרך ארץ לומדים מהבית. זה תורת האב. כן, מתורת האב, כן, כן, כן. ויש דרך ארץ מיוחדת לעם ישראל שניחה דרך ארץ העברית, שלומדים מאברהם, יצחק ויעקב דרך הסיפורים שבתורה.
היום אין דבר.
היום
יש רק
הפן
של
הרב. היום, היום, היום,
היום.
דרך ארץ בכלל. היום אנחנו בבעיה. כן? אחרי שאני הגעתי לרמת, למדרגת המוסריות הנדרשת, אני יכול לעבור הלאה למדרגת הקדושה. והמצוות, המטרה של המצוות זה לא ללמד אותנו מוסר, אלא ללמד אותנו קדושה.
וזה לא מצליח, כי אין, מי שלומד את המצוות, אין לו עדיין את הדרך ארץ.
הבעיה, הבעיה זה חוסר בדרך ארץ, כן. זה מה שמניטו היה אומר. כן, זה מה שמניטו היה אומר. הטרגדיה של הדורות שלנו, שיש הרבה תורה, אבל אין דרך ארץ. ולכן אין כלום. זה מה שהוא היה אומר. מה?
אבל זה
המציאות
שלנו היה.
אמר
שדמתי בקטשומה
שהרבה חזרו בתשובה, מעטים חזרו לתורה.
ברור, כי הם חוזרים ל... טוב, קודם כל, קודם כל בעונה. צריך לדייק בדברים, כפי שהוא היה רגיל לומר. היום אנחנו משתמשים במושג של חזרה בתשובה על ימין ועל שמאל. כאשר התורה מדברת על חזרה בתשובה, זה... היא מדברת לצדיק שמסיבה כלשהי, קרה לו מה שקרה לו. תורה מדברת אל הצדיק.
פרשת התשובה, הילד הזה לצדיק?
כן, כן, כן.
לעם ישראל כולו.
עם ישראל כולו הוא צדיק.
צדיק.
בדיוק, מה, זה, זה, זה... פשיטה, לא?
כן.
אז, התורה מתכוונת, מדברת לצדיק. בגלל זה, ה... חשיבות של מה שאת שואלת, כן? צריך קודם כל להיות צדיק. ולפעמים קורה שהצדיק עושה דברים בשגגה פה ושם, זה, כי זה חלק מהחיים. אז יש הנחיות מה צריך לעשות כדי לחזור להיות צדיק. לאלה שאף פעם לא למדו כלום, לא יודעים כלום, כי לא היה כלום, כן? אז אי אפשר להגיד שהם חוזרים בתשובה. הם פשוט מתלמדים. יפה. אז בחלק מהלימוד הזה, מה אומרים להם היום? כבר מלמדים אותם שולחן ערוך. קודם כל, תלמד את הכרך הראשון של השולחן ערוך שלא כתוב בשום מקום. להיות איש. ולהיות איש זה אומר גם כן, שאם אתה רואה משהו ש... שלכאורה נוגד את מה שאתה למדת כרגע, אולי תשאל, לפני שאתה אומר, כפי שקורה בלא מעט בתים של חוזרים בתשובה, שחוזרים עם כל ההתלהבות הביתה, ואומרים להורים שלהם, כל מה שעשיתם עד היום זה כלום. זה הלב בית של דרך ארץ. אבל לא דואגים לזה, אז יש בעיה. איך יכול להיות שבאוטובוס רואים בחור ישיבה שיושב וסקנה שזה, לא, זה בזה, בזה, מה... וכולי. כן, 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 כן. אני בטוח שאם שואלים אותם בעל פה, נא לצטט את... רשימת התרי"ג מצוות לפי הרמב״ם ולפי זה ולפי זה, הם יגידו גם כן את הפסוק תוך כדי, בלי לשים לב שזה לא סתם ידע תיאורטי.
הם לא מיישמים.
לא, יפה. זה חלק מה, בחלק מהמקרים לא מיישמים, אבל זה בדיוק הצרה של הדור, מה שמעיתו היום. תורה יש הרבה, אבל אתה יכול להיות גם נבל ברשות התורה. כי מה חסר? חסר את השכבה הזאת של, ה... של הדרך ארץ, ש... הוא מקדים והוא תנאי מקדים ללימוד התורה, באמת, לקניית התורה. אחרת אתה, לא, אתה קונה, איך אמרת, דרך חיים. מה זה קשור? זה לא חייב להיות מוסרי בכלל. מה? לכן הגמרא אומרת, נבל ברשות התורה. אני יכול לעשות את כל העוולות שבעולם על פי דין. מה, גנבתי משהו? לא, זה פחות מפחותה. מה, מה, זה לא כלום, לא. זה מה שהמדרש מספר על אנשי סדום. למה? כי זה עבר הקל ביותר. אתה הולך לקנות... לקנות בוטנים וזה, אתה רואה תמיד אחד שזה, ובסוף המסכן במהלך היום, לא יודע מה, כמה קילוגרמים הלכו לו. תשלם אחר כך תוכן מה ששילמת. אז יש כאן באמת סכנה מאוד, מאוד מוחשית, אין שום ספק בדבר הזה. אז יש מדרגות, יש מדרגות בדרך ארץ, יש רובד אוניברסלי, יש אפילו מתחת לרובד האוניברסלי, רובד טבעי, מה שלומדים מהחיות ודברים כאלה, כן? אבל זה עדיין במישור הטבעי, הרובד האוניברסלי הזה זה כבר כי אתה אדם, אז תתחיל להפעיל את השכל שלך, השכל הישר, אמור להיות, בסדר? וזה משותף לכל האנושות, ולכן יש... בניגוד למה שהפוסט-מודרנים אומרים, יש כן דבר כזה אמת, יש כאן דברים אוניברסליים שמחייבים את כולם, לפי התורה, ויש מדרגה שנקראת דרך ארץ העברית. אותן מידות של האבות. מעל זה יש את הקומה של הקדושה, והתורה אומרת קדושים תהיו, היא לא אומרת מוסרים תהיו, זה מוזר, לא? וקדושה זה לא מילה נרדפת למוסר. אבל מה היא אומרת לגבי המוסר? איפה אני לומד את זה? בבית. זה מה שלומדים את הילדים הקטנים, לא? אחד מהפסוקים הראשונים, כן? שמע בני. וזה אמור להיות הדברים הראשוניים, שבלי הדברים האלה אני יכול לעשות כל דבר, כן. לא, אני חושב שלא בחינם חז"ל סיפרו את הסיפור של קמצא ובר קמצא לגבי חורבן הבית. מה הסיפור שם, סך הכל? אבל אני חושב, זה היסוד, זה היסוד. ברגע שיש משהו רקוב ביסוד, ביסודות, מה... טוב, נמשיך קצת. לא, אפשר. במאמר הזה בא לבאר איזו מידה ידבק בה, עד שמצד אותה מידה אפשר שיזכה לתורה. וזולת המידה אי אפשר בשום אופן שיגיע לתורה, והמידה הזאת היא הענווה. מה שטוב אצל המהר"ל, שכאשר יש לו רעיון, מסביר את זה מכל הצדדים. הזכות היא זכותו המוסרית של הפרט הענווה. מידה זו מאפיינת את משה רבינו. כן? ומידה העצמאית שגרמה למשה שהיה מקבל התורה היא הענווה, אשר הייתה עמו יותר מעם כל אדם אשר על פני האדמה. ולקח זכה לתורה. וכמו שאמרו זכרונם לברכה בהגדה בפרק רבי עקיבא, הואיל ומיעטת את עצמך, תקרא התורה על שמך, שנאמר, זכרו תורת משה עבדי כמו שמבואר. כן? משה רבינו זכה שהתורה תקרא על שמו תורת משה עבדי, וצריך לזכור אותה. התורה אינה עוברת בירושה. קניין התורה אינו מעשה חד פעמי. ומאותו רגע אפשר להוריש אותה. עם העברת התורה מבחינת התוכן הנבואי שבה. שמתם לב? מבחינת התוכן הנבואי שבה. אין המתבצעת כדי בעי, אי אפשר לשחזר אותה. לא מבחינת הצד ההלכתי. יש כללים, מאפילים את הכללים, בסוף מגיעים למסקנה הנכונה. מה שלא הוא עבר דרך הזיכרון, לא ניתן לשחזר על ידי השכל, אפילו השכל החריף ביותר. מכיוון שהתורה נבדלת מן האדם, אין אפשרות דרך הבירור השכלי לשחזר תוכן נבואי, שלא הוא עבר מדור לדור, מרב לתלמיד. גם אם התלמיד הוא בעל שכל חריף ביותר, זה לא תלוי ביכולת הפלפול של התלמיד. אפשר לשחזר מתוך הפלפול דרך השכל את ההלכות. אולם, כן, לא ניתן לשחזר את אותה מסורת של פרשנות של הבנת המקרא שלו הוא עברה. התורה מבחינת התוכן הנבואי שבה היא מעבר לכל שכל אנושי. היא מן השמיים פשוטו כמשמעו. לימוד התוכן הנבואי, לימוד התורה על דיבת האמת, מבחינת חותמו של הקדוש ברוך הוא, לימוד אותו שכל אלוקי כדברי המהר"ל, דורש ממני קודם כל להגיע לקצה יכולתי השכלית האוטונומית. לקצה היכולתי הקוגניטיבית. והפסקה הבאה, מניתו מחיב הרבה את הדבר הזה, מה קורה פה, כן? התורה מתחילה לדבר אליי רק מעבר לכך. התורה היא דבר השם, וכדי לכוון לדעת אותה תורה, עליי להיות מעבר ליכולתי השכליות האוטונומיות. טוב, זה אנחנו נראה במתי, אחרי סוכות, אחרי שמחת תורה. אחרי שמחת תורה, כי יש כאן נושא חשוב ביותר בהתמודדות עם חלק מהגישות היום של לימוד התורה, שאנחנו נראה מה ניתוח חושב על הדברים האלה. טוב.
ולמה כל הזמן מדברים על יחוס, יחוס? כל דור אתה צריך להפעיל את היכולות שלך.